slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני י"ב בתמוז תשע"ט. מסכת ערכין, דף כ"ט. מרחק שישה דפים וחמישה ימים. מסיום מסכת ערכין על המדל לדפיה, בעזרת השם ובישועתו ביום שישי, הבא עלינו לטובת תזיין בתמוז תשע"ט. אתם מאזינים לרדיו קולחי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קולחי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים, ומקדישים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר, ויצחק המתקרא צחי בן מאיר הגל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הוא היה דף כוח, דף כ"ח במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילה מבהמה אמור לגבי חרם? והתשובה שכשם שבהמה רשאי למוכרה לעולם וניתן להחרימה, כך כל דבר שרשאי למוכרו לעולם ניתן להחרימו, למעט בנו וביתו ועבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו. שאלה שנייה, מדוע שדה אחוזה אינה מתמעטת מן הלימוד הזה, הרי אינה נמכרת לעולם? תשובה ראשונה בתוספות, משום שיכול להוציאה מרשותו לעולם, כגון שהקדישה או גאלה אחר שמתחלקת לכהנים ביובל. תשובה שנייה בתוספות, לפי שכך דורשים, שכשם שבהמה כל זמן שהיא בידו רשאי למוכרה, אף כל שרשאי למכור כל זמן שבידו, אז שדה אחוזה גם בכלל. שאלה שלישית, האם לפיים יכולים להחרים קרקעות ומטלטלין ומדוע? והתשובה, לרב יהודה שניהם לא, קרקעות משום שנאמר כי אחוזת עולם היא להם, ומטלטלין משום שהוקשו ושובו לקרקעות, ולרבי שמעון, קרקעות לא משום הפסוק, מטלטלין כן, כי הוא אינו מקישם לקרקעות. שאלה רביעית, למי ניתנים חרמי קרקעות וחרמי מטלטלין? התשובה, חרמי קרקעות לכהנים שבאותו משמר, חרמי מטלטלין לרבי יהודה גם לכהנים שבאותו משמר, משום שהוקשו לקרקעות, ולרבי שמעון נותנם לאיזה כהן שירצה. שאלה חמישית, מה הדין במחרים את קודשיו בנדר ובנדבה? והתשובה, אם קיבל עליו הקודשים בנדר, נותן לכהן את שוויים המלא. אם קיבלם בנדבה, נותן כטובת הנאה שיש לו בהם. שאלה האחרונה על דף כוח, כיצד משלם המחרים בחור? והתשובה, עומדים כמה אדם מוכן לשלם לבעלים של בחור זה כדי שיתנו לכהן בן ביתו או בן אחותו, וכך ייתן המחרים. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף כ"ח במסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י"ב בתמוז תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ט במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ח עמוד א', מן המשנה השנייה המצויה בעמוד הזה, בשורה השנייה מן השורות הרחבות, משנה הפותחת במילים המחרים בנו וביתו ועבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו אינן מוחרמין, שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מביאה כמה דברים שאדם אינו יכול להחרימם. אומרת המשנה, המחרים את בנו וביתו ואת עבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו, אינן מוחרמין, לא חל עליהם החרם כלל, משום שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו, וכל אלו אינם שלו. וערת המשנה את דין הכהנים והלוויים לעניין החרמת נכסיהם. הכהנים והלוויים אין מחרימים, אינם יכולים להחרים מנכסיהם, ואף אם יחרימו לא חל החרם. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אמנם הכהנים אין מחרימים, אינם יכולים להחרים משום שהחרמים שלהם, הם זוכים בכל החרמים, ותכף כשיחול החרם יזכה בו הכהן לעצמו. אולם הלוויים מחרימים יכולים להחרים את נכסיהם משום שאין החרמים שלהם. הם אינם זוכים בחרמים, וממילא חל החרם ככל חרם של ישראל. אמר רבי, נראין מסתברים דברי רבי יהודה שהלוויים אינם מחרימים רק בקרקעות, משום שנאמר בחלוקת ערי הלוויים, כי אחוזת עולם היא להם. והיינו שהם אינם יכולים להוציא מרשותם את הערים והקרקעות שקיבלו בנחלתם. ונראים דברי רבי שמעון, שהלוויים מחרימים רק במטלטלין, משום שאין החרמין שלהם ויכול החרם לחול ככל חרם של אדם מישראל. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את שיטות התנאים שבמשנה בדין חרם של כהנים ולוויים. שואלת הגמרא, ורבי יהודה שסובר שכהנים ולוויים אינם מחרימים, בשלם הכהנים, מובן מה שכהנים אין מחרימים, משום שהטעם בזה הוא שחרמין שלהן. הם זוכים בכל החרמים, ומיד כשכהן מחרים, הוא זוכה לעצמו במה שיחרים. אלא הדין הזה שלוויים אינם מחרימים אינו מובן, שהרי הם אינם זוכים בחרמים. ובשלם המקרקעי לא מחרמי, דין זה שהלוויים אינם יכולים להחרים קרקעות מובן, משום דכתיב נאמר לגבי ערי הלוויים כי אחוזת עולם היא להם. משמעות הפסוק היא שערי הלווים ומגרשיהם יהיו לעולם שלהם, והם אינם יכולים להוציאם מרשותם. אלא מטלטלי, מטלטלין שעליהם לא נאמר הפסוק, לכרמי, מדוע אין הלווים יכולים להחרים? משיבה הגמרא, רבי יהודה סובר שלווים אינם יכולים להחרים מטלטלין, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בדין חרם מכל אשר לא מאדם ובאמה ומשדה אחוזתו. הרי שהפסוק מקיש משווה דין מטלטלין הנלמד מכל אשר לא, לדין קרקעות הנלמד מהמילים ומשדה אחוזתו. יש ללמוד מההיקש הזה, שכמו שאין הלוויים יכולים להחרים קרקעות, כך אינם יכולים להחרים מטלטלין. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שסובר שכהנים אינם מחרימים, ואילו לוויים מחרימים, בשלם הכהנים, דין זה שכהנים אינם יכולים להחרים מנכסיהם מובן, כדאמרן, כפי שהתבאר במשנה, שכיוון שהחרמים שייכים לכהנים, מיד כשהכהן מחרים הוא זוכה בחרם לעצמו, אלא דין זה שהלוויים יכולים להחרים נכסיהם אינו מובן, שהרי בשלם המטלטלין לחרים, במטלטלין מובן מדוע הם יכולים להחרים, משום שיש לומר בזה דלא מקיש שרבי שמעון אינו דורש את ההיקש, את ההשוואה של מטלטלין לקרקע כרבי יהודה, וממילא הלוויים הם כשאר ישראלים, אלא מה שלוויים יכולים להחרים מקרקעי קרקעות זה לא מובן, המאי, מדוע הלוויים יכולים להחרים? המכתיב הרי נאמר בערי הלוויים, כי אחוזת עולם היא להם, ומשמעות הפסוק היא שהקרקע ניתנה להם לעולם, ואסור להם להעביר את הבעלות לאחרים, ועל ידי החרם עובר את הקרקע לרשות הכהן. משיבה הגמרא, מהי מחרימין נמי דקאמר? אכן, מהי כוונת רבי שמעון במה שאמר שהלוויים מחרימים? על כוחך כוונתו היא שהם יכולים להחרים רק מטלטלי, והיינו משום שסבר שאין להקיש, אין להשוות מטלטלי לקרקעות, אבל בקרקעות הוא מודה לרבי יהודה שהלוויים אינם יכולים להחרים. שואלת הגמרא, ואמי דקטני סייפר, ממה ששנינו בסוף המשנה, אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה במקרקעי ודברי רבי שמעון במטלטלי, מכלל משמע מן הלשון הזו, דרבי שמעון שאמר והלוויים מחרימין, מקרקעי נמי כאמר, כוונתו שהם יכולים להחרים בין מטלטלין ובין קרקעות, ועל זה אמר רבי שנראים בדבריו רק במטלטלין. משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה לרבי שמעון בקרקעות, משום שגם רבי שמעון לא נחלק עליו אלא במטלטלין, אבל בקרקעות מודה רבי שמעון לרבי יהודה שהם אינם יכולים להחרים. מבארת הגמרא, למי יש לתת את הנכסים שהוחרמו? אמר רבי חייא בר אבין, ישראל שהחרים מטלטלין הוא נותנן לכל כהן שירצה, כלומר אינו חייב לתת את החרם דווקא לכהן שבאותו משמר, כמו שחייב בהחרים קרקעות שבהמשך, שנאמר לגבי מתנות כהונה בספר במדבר פרק חי פסוק י' ד', כל חרם בישראל לך יהיה. והיינו שצריך לתת את החרמים לכהנים, ויכול לתת אותם לכל כהן שירצה. ואם יחרים מסדותיו, אינו יכול לתיתם לכל כהן שירצה, אלא נותנן לכהן שבאותו משמר. מזמן דוד היו הכהנים מחולקים ל-24 משמרות כהונה, ובכל שבוע היה משמר אחד עובד במקדש. המשמר של אותו שבוע היה מקריב את קורבנות הציבור של אותו שבוע, וכן את קורבנות היחיד שהיו הלוויים והישראלים, וכל קורבנות החובה של הכהנים אפילו. כמו ששנינו במסכת סוכה דף נון ה', משמר שזמנו קבוע הוא מקריב תמידים, נדרים ונדבות ושאר קורבנות ציבור ומקריב את הכל. אבל לא כל כהני המשמר היו עובדים בכל יום, אלא כל משמר היה מחולק לכמה בתי אב, וכל יום היו עובדים כהני בית אב אחר. כהן שאינו מאותו המשמר היה רשאי להקריב רק נדרים ונדבות שלו, וכן קורבנות הבאים מחמת הרגל, שאז היו עובדים כל המשמרות. המשמרות היו מתחלפות בשבת, בה היה המשמר היוצא מקריב תמיד של שחר וקורבנות המוספין, והמשמר הנכנס היה מקריב תמיד של בין הארבעים. והחלפת לחם הפנים הייתה נעשית על ידי שני המשמרות, והיו מתחלקים באכילתה. אם כן נאמר שהיא מחרים מזדותה ואינו יכול לתיתם לכל כהן שירצה, אלא נותנן לכהן שבאותו משמר, שנאמר בפרשת שדה אחוזה, והיה השדה בצאתו ביובל קודש להשם, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. כלומר, שהכהנים זוכים בשדה אחוזה, שיוצאת מרשות הקונה ביובל כמו שהם זוכים בשדה החרם. ומתוך דברי הפסוק אנחנו למדים ששדה החרם ניתן לכהנים. וגמר ודין זה שצריך לתת את שדה החרם לכהן שבאותו משמר, נלמד בגזירה שווה לכהן מגזל הגר. שלגבי קרן והאשם של גזל הגר כתוב, האשם המושב לאשם לכהן. ולגבי שדה החרם כתוב, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. ויש ללמוד שכמו שקרן והאשם של גזל הגר ניתנים לכהן שבאותו המשמר, גם שדות החרם ניתנים לכהן שבאותו משמר. ומה הכוונה לגבי גזל הגר? אדם שגזל את חברו ונשבע לו בבית דין שלא גזלו ואחר כך הודע לו מעצמו שחייב, חייב לשלם את הגזילה בתוספת חומש וכן להביא קורבן אשם על שבועתו. אם מת הנגזל, משלם הגזלן קרן וחומש ליורשים. אבל אם הנגזל היה גר שאין לו יורשים ומת הגר ואחר כך הודע הגזלן שגזל, חייב הגזלן לשלם קרן וחומש לכהן ולהביא קורבן אשם למזבח. שואלת הגמרא והתה מינלן, ושם בגזל הגר, מניין שעל הגזלן לתת את הקרן והחומש דווקא לכהן שבאותו משמר ואינו יכול לתת לכל כהן שירצה? משיבה הגמרא דתניא, שנינו ברייתא במסכת בבא קמא דף קט עמוד ב', נאמר בפרשת גזל הגר, ספר במדבר, פרק ה' פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. לכאורה יש סתירה בפסוק, בתחילה משמע שהוא להשם, דהיינו שצריך לתת את זה להקדש, ואילו מההמשך משמע שצריך לתת את זה לכהן. אלא כך צריך לדרוש את הפסוק, כנאו השם, קנה השם את הקרן והחומש, הוא נתנו והוא זיקה את זה לכהן שבאותו משמר. שואלת הברית, אתה אומר שנתנו לכהן שבאותו משמר או אינו, או שמה אין לומר כך אלא יש לומר שניתן הקרן והחומש לכל כהן שירצה לתת, ואפילו לכהן שאינו באותו משמר? משיבה הברייתא, כשהוא אומר בהמשך הפסוק, מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, והיינו שהגזלן נותן לכהן את הקרן והחומש, מלבד קורבן האשם שנותן לו שיקריב עבורו ויחפר עליו, הרי שבכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר, שהרי הכהן המקריב את האשם שבועות ומאותו המשמר. כפי שאמרנו שכהני המשמר זוכים בקורבנות היחיד הבאים באותו שבוע, ומשמע שנותן את הקרן והחומש לאותו משמר שהקריב עבורו את קורבן האשם. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רב חייא בר אבין, שדה היוצא לכהנים ביובל, שדה אחוזה שהוקדשה ולא רצו הבעלים לגואלה או שכנה אחר מן ההקדש, שדינה שיוצאת מרשות הבעלים ביובל ומתחלקת לכהנים כאמור לעיל בדף חפי, נותנה למשמר שפגע בו יובל, נותנים את השדה לכהני המשמר שחל היובל בזמן עבודתם. היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה, פגע בו בשבת מאי, מה הדין אם חל יום הכיפורים של יובל בשבת? כלומר, כיוון שבשבת היו המשמרות מתחלפות ושתי משמרות עובדים בשבת, כפי שביארנו לאל שהיו מתחלפים המשמרות אחרי קורבן מוסף, איזה משמר זוכה בשדה? האם המשמר שעובד עד אחר קורבן מוסף, או המשמר שמתחיל את עבודתו אחר כך? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר עמי, משמי דחולפנה, ויש גורסים משום אולפנה, דהיינו ששמע מרבו ורבו מרבו, נותנה למשמר היוצא, נותן את השדה למשמר שמסיים את עבודתו באותה השבת, משום שהיובל התחיל כבר בתחילת הלילה, ואז היה זה זמנו של המשמר היוצא, וכהני אותו משמר זכו בשדה. ורבינו גרשו מבאר שנותנה למשמר זה, משום שהוא הקריב תמידין אמש, והיום שחרית. וודאי, אין הכוונה לשחיטת התמיד של בין הארבעים, שהרי הוא קורבן של ערב שבת, ואין לו שייכות ליום שחל בו היובל, אלא כוונת רבינו גרשום היא להקטרת הימורי התמיד של ערב שבת שהוא נעשה בליל שבת. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי חייא בר עמי. אמר רב נחמן בר יצחק, תניא נמי אחי, שנינו כן גם בברייתא כדברי רב חייא בר עמי שהיובל חל בתחילת הלילה. שנינו בברייתא שכיוון ששנת ה-49 היא שמיטה ושנת ה-50 שלאחריה היא יובל, נמצא איתה אתה אומר, אם כן יוצא, אחד יובל ואחד שביעית בין היובל ובין השמיטה, משמתין כאחד, משמתין בזמן אחד, אלא שהיובל משמת את הקרקעות בתחילתו, בתחילת שנת היובל, ולא השמיטה משמטת את הכספים בסופה. ודווקא שמיטת הכספים חלה בסוף שנת השמיטה, אבל דין שביטה מעבודת הקרקע חל כבר בתחילת שנת השמיטה. שואלת הגמרא מלשון הברייתא, משמע שיובל ושמיטה דומים בכך ששניהם משמטים בזמן אחד, אלא שחלוקים בכך שהיובל משמט בתחילתו והשמיטה משמטת בסופה? הרי עד הרבה יש לומר ההפך, שכל מה שהם דומים זה לזה שמשמטים בזמן אחד, משום אחי הווי, זה משום שהיובל משמת בתחילתו והשמיטה משמתת בסופה. משום שבין השמשות של סוף שנת השמיטה ותחילת שנת היובל. ונמצא ששניהם משמתים באותו זמן. מיישבת הגמרא, הימה, אכן צריך לגרוס בברייתא כך. נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית משמתים כאחד, מפני שהיובל משמת בתחילתו והשמיטה בסופה. הרי שהיובל חל בתחילת הלילה שהוא סוף שנת השמיטה. דנה הגמרא בדברי הברייתא שיובל משמת בתחילת השנה. שואלת הגמרא ביש, למה שביעית בסופה? דין זה שהובא בברייתא ששביעית משמתת בסופה מובן. דכתיב, נאמר בפרשת שמיטה, ספר דברים פרק תדבב פסוק א', מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. משמעות הפסוק היא שבסוף השנה השביעית תחול השמיטה. אלא דין זה שהיובל משמת בתחילתו אינו מובן, שהרי ביום הכיפורים הוא משמת ולא בראש השנה. דכתיב, נאמר בפרשת יובל ספר ויקרא, פרק חפי פסוק ט', ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ובפסוק שלאחריו כתוב, וקידשתם את שנת החמישים שנה, יובל היא תהיה לכם ושבתם משל אחוזתו. והיינו שביום הכיפורים בידין תוקים בשופר, ורק אז חוזרים הקרקעות לבעליהם, מלבד אותם קרקעות המתחלקות לכהנים. מיישבת הגמרא, המני, מי הוא התנה ששנה את הברייתא הזו ששמיטת כספים והפקעת היובל חלים כאחת? רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי, דאמר, הוא אמר במסכת ראש השנה בדף ח' עמוד ב', מראש השנה הוא דחי ליובל. היובל מתחיל מראש השנה, ולשיטתו, שמיטת כספים והפקעת היובל חלים בכניסת שנת היובל, שהוא סוף השמיטה ותחילת היובל. אומרת הגמרא, שמעה חזקיה בר בלבטו. שמע את השמועה הזו חזקיה בר בלבטו, את השמועה של רבחיה בר אבין, ואז על המרא קמי דרבי אבאו. הלך ואמר את השמועה הזו לפני רבי אבאו, והוא הקשה לדבריו. מדוע חילק רבחיה בר אבין בין מטלטלי לקרקעות? שמטלטלי ניתנים לכל כהן שירצה, וקרקעות ניתנות דווקא לכהני אותו המשמר. וליקש מטלטלי לקרקעות, הרי הוקשו, שבו מטלטלי לקרקעות בתורה, והיינו שכתוב בפרשת שדה חרמים, מכל אשר לו ומשדה אחוזתו, ולעיל בדף כוח עמוד א' אמרה הגמרא שהכתוב מכל אשר לו נדרש על מטלטלין, וכיוון שהקיש הכתוב מטלטלין לקרקעות, היה לו לרבחיה בר אבין להשוות את דין מטלטלין לדין קרקעות, שגם במטלטלין יצטרכו לתיתם לכהני המשמר. הוא השיב לו, לאו תנאי, האם לא נחלקו תנאים בדבר הזה? דאי כדי מקיש ואי כדי לא מקיש. יש תנא שמשווה דין מטלטלין לדין קרקעות, ויש תנא שאינו משווה את דינם. והכוונה היא למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במשנתנו לעיל בדף כוח עמוד א', שנחלקו האם לוויים יכולים להחרים את נכסיהם או לא. ומבואר בגמרא שבקרקעות כולם מודיעים שאינם יכולים להחרימם, משום שנאמר כי אחוזת עולם היא להם. ובמטלטלין יש מחלוקת האם הוקשו מטלטלין לקרקעות או לא. רבי יהודה סובר שאינם יכולים להחרים משום שהוקשו מטלטלין לקרקעות, ורבי שמעון סובר שהם יכולים להחרים מטלטלין ולא להקישם לקרקעות. וכיוון שנחלקו תנאים בדין הזה, אין להקשות על רבחיה ברבין שחילק בין מחרים מטלטלין למחרים שדה. שהרי הוא אמר את דינו כמן דאמר לא מקשינן. כשיטתו של התנא שסובר שאין להשוות מטלטלין לקרקעות, ומשום כך, על אף ששדות ניתנים רק לכהני אותו המשמר, המטלטלין ניתנים לכל כהן שירצה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לעסוק בדין חרמים ומבארת דין חרמי כהנים. אומרת המשנה, חרמי כהנים, נכסים שהוחרמו כדי לתת אותם לכהנים, אין להם פדיון, לא ניתן לבדותם משום שנאמר בהם לא ימחר ולא יגאל, אלא נותנים אותם לכהנים כתרומה. והשיטה מקובצת, מוחקת המילה כתרומה במשנה, משום שאין דינו כתרומה ממש, הרי תרומה ניתנת לכל כהן שירצה, ואילו חרמי כהנים ניתנים לאנשי המשמר. ואלו שכן גורסים את המילה כתרומה במשנה, צריך לומר שמדובר במשנה בחרמי מטלטלין, וכרבחיה ברבין שאמר שחרמי מטלטלין יכול לתת אותם למי שרוצה. ולאחר שבאו החרמים ליד הכהן הם יוצאים לחולין, והרי הם כממונו לכל דבר כמבואר בגמרא. אבל חרמי בדק הבית יש להם פדיון, שהרי לא הוחרמו אלא על דעת לבדותם, שהרי אין ראוי לבדק הבית אלא מעות. מביאה המשנה מחלוקת בדין חרם שסתם ולא פירש, האם הוא לכהנים או לבדק הבית. רבי יהודה בן בתירא אומר, סתם חרמים אדם המחרים מנכסיו בסתם שלא פירש, האם מחרים לבדק הבית או לכהנים? הרי הם מוחרמים לבדק הבית, שנאמר בפרשת חרמים ספר ויקרא פרק זך פסוק כוח, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. משמע מלשון הפסוק שכל חרם הוא לבדק הבית, אלא אם פירש בו שהוא לכהנים. החכמים אומרים, סתם חרמים הרי הם לכהנים, שנאמר לגבי שדה אחוזה שיוצאת לכהנים ביובל, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. משמע מלשון הפסוק שסתם שדה החרם היא לכהנים, אלא אם פירש בו שהוא לבדק הבית. שואלת המשנה, אם כן, אם אכן סתם חרמים הם לכהנים, למה נאמר בפרשת חרמים כל חרם קודש קודשים הוא להשם? שמשמע מלשון הפסוק שכל חרם סתם ולבדק הבית משיבה המשנה פסוק זה בא ללמדנו שהחרם חל גם על קודשי קודשים וגם על קודשים קלים וכמבואר בסמוך. מבארת המשנה את דין החרמת נכסים שהוקדשו כבר ואת דיני פדיונם. וכהקדמה לדין הזה יש לבאר דין נדר ונדבה בקורבנות. קורבן נדר הוא כגון שאמר הרי עליי עולה ובאופן זה חייב את עצמו להביא קורבן. ואף אם כבר הפריש בהמה לחיובו הוא עדיין חייב באחריותה ואם מתה הבהמה או נאבדה, הוא חייב להביא בהמה אחרת לקורבן ואינו נפטר מחיובו עד שיקריב ממש את הקורבן. ואילו קורבן נדבה, כגון שאמר על בהמה מסוימת הרי זו עולה. באופן זה חלה קדושת קורבן על הבהמה, אבל כיוון שלא התחייב להביא את הקורבן אינו חייב באחריותה ואם מתה או נאבדה, אינו צריך להביא בהמה אחרת תחתיה. במשנתנו מבואר שבהמה שהופרשה בתורת נדר נחשבת ברשות הבעלים יותר מבהמה שהופרשה בתורת נדבה, כיוון שאף לאחר ההפרשה הוא חייב באחריותה. אם כן אומרת המשנה מחרים אדם את קודשיו, יכול אדם להחרים את כל מה שהקדיש, בין אם הם קודשי קודשים, היינו עולה או חטאת ואשם, ובין אם הם קודשים קלים, כגון תודה מעשר בהמה, בחור וקורבן פסח. ואף על פי שכבר הקדישם, אבל יש חילוק בחיובו. אם נדר, אם מחרים בהמה שהקדישה, מחמת שהתחייב בקורבן על ידי נדר, והיינו באופן שאמר הרי עליי עולה והפריש בהמה לעולתו, כיוון שחייב באחריות הבהמה היא נחשבת כממונו וחל החרם על כל שווי הבהמה, ומשום כך נותן לכהן את דמיהן, מעות כנגד כל שווי הבהמה, ואת הבהמה עצמה יקריב לנדרו. את הבהמה עצמה הוא לא נותן לכהן שהרי כבר הקדישה לקורבן ואינו יכול להחרים את גופה, אבל הוא נותן את דמיה בתורת פדיון החרם, כיוון שכולה באחריותו ונחשבת כממונו ולא כבשאר חרמי כהנים שאין להם פדיון כשהם ביד הישראל. ואם יחרים בהמה שהקדישה בנדבה, והיינו כגון שאמר הרי זו עולה, שבאופן זה אינו חייב באחריות הבהמה, הרי הוא נותן את טובתן, את טובת ההנאה, כלומר עליו לתת לכהן מעות רק כנגד טובת ההנאה שיש לו מן הבהמה הזו, וכמבואר בסמוך, כיוון שבשעה שהקדיש את הבהמה יצא מרשותו לרשות הקדש, ואינו יכול להחרימה. כמו ששנינו לעיל במשנה בדף כוח עמוד א', שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו. ומבאר את המשנה מה ששנינו, ואם נדבה נותן את טובתן היינו, שאם אמר שור זה עולה, עומדין משארים כמה מאות אדם רוצה ליתן בזול עבור שור זה כדי שיוכל להעלותו למזבח לקורבן עולה כדורון לקונו. אף על פי שאינו רשאי, על אף שאינו חייב להביא קורבן זה, כלומר אדם שאינו חייב עולה, אם ימצא בזול נוטלו להקריב דורון לקונו, וסכום זה ייתנו הבעלים לכהן. רבנו גרשום בפירושו השני מבאר שמשארים כמה מאות היה רוצה לתת כהן, שאינו באותו משמר לבעלים כדי שיעקבו את הבאת הקורבן עד לזמן של המשמר שלו כדי שיזכה בעור, ואת הסכום הזה ייתנו הבעלים לכהן. מביאה המשנה אופן נוסף לשומת החרם שלו בדמי הבהמה. הבחור, בחור בהמה טהורה, זכר מבקר וצון שנולד ראשון לאמו דרך הרחם, והוא קדוש מאליו כבר בתוך רחם אמו, ובמשנה לקמן, בדף חפתת עמוד א' נחלקו התנאים אם יש מצווה להקדישו גם בפה, כשהוא תם מצוותו להקריבו על גבי המזבח בתורת קורבן והוא קודשים קלים, כשהוא בעל מום, הוא נאכל בכל מקום, בתורת חולין ואינו צריך פדיון. ואחד זה ואחד זה מצוותו שיינתן לזכרי כהונה, אלא כשהוא תם ניתן לאנשי המשמר, וכשהוא בעל מום אינו ראוי להקרבה, ואז ניתן לאיזה כהן שירצה. אם כן אומרת המשנה, אופן נוסף לשומת החרם שלו בדמי הבהמה, הבכור, בין אם הוא תם שלם וראוי למזבח, ובין אם הוא בעל מום ואינו ראוי למזבח, מחרימין אותו, ניתן להחרימו על אף שגופו קדוש וכבר היה מחויב לתנו לכהן מדין בכור. שואלת המשנה, וכיצד פודים אותו? כלומר, הרי לא ניתן לשום את הבכור כסתם בהמה וגם לא כשומת עולה, שיתבהר בסמוך שהרי אין גופו שייך לו, אלא לשבת הכהונה ואין לו בבכור, אלא טובת הנאה זו, שיכול לקבל מעות מישראל אחר, כדי שיתנו לנכדו הכהן. דהיינו שהסבא הוא ישראל, והוא משלם מעות לבעלים הישראלים של אותו בכור, כדי שייתן את אותו הבכור לבן ביתו, שהוא כהן. אם כן, כיצד פודים אותו, שואלת המשנה, משיבה המשנה, עומדין משערים כמה אדם ישראל היה רוצה ליתן לבעלים בבכור זה כדי ליתנו לבן ביתו שהוא כהן, או לבן אחותו שהוא כהן, וסכום זה ייתן הישראל הכהן. ואתן הנקת דווקא באדם שרוצה שיינתן הבכור לבן ביתו או לבן אחותו, שבאופן זה הוא עצמו אינו כהן, ולא כשרוצה שיינתן הבכור לבן בנו ולבן אחיו. שבאופן זה הוא עצמו גם כהן, משום שכהן אסור לו לשלם המון על הנאה זו, אף כדי שיינתן הבכור לאדם אחר, כיוון שלדעת השלום הזה נראה ככהן המסייע בבית הגרנות. ומבואר במסכת ברכות דף זך עמוד א', יש איסור לכהן לסייע לישראל בבית הגרנות וליטול את תרומות אותו הגורן, אף על פי שאינו נוטלן כשכר ממש, מפני שנראה כנוטל מחמת שכר ולא מחמת דין תרומה. ואף כאן נראה שהבכור ניתן לכהן מחמת השכר ולא מחמת דין בכור. אבל באופן שנותן התשלום הוא ישראל, אין נראה שהבכור ניתן תמורת המתנה. זוהי המשנה שלנו החותמת, עדף כוח, וכעת אנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף חפתי תמוד א'. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מה ששנינו במשנה, חרמי כהנים אין להם פדיון, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, חרמי כהנים, חרמים שהוחרמו לכהנים אין להם פדיון, לא ניתן לבדותם ונותנים אותן לכהן. דין נוסף, חרמים שהוחרמו לכהנים כל זמן שהן בבית הבעלים, הרי הן כהקדש לכל דבריהן. היינו, שיש בהם איסורי ודיני קודשים. והתוספות ליל בדף כוח עמוד א', דיבור המתחיל לתנו רבנן, כותבים שאף יש בהם קדושת הגוף כשהם בבית הבעלים, ואסורים בהנאה והנהנה מהם מעל, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כוח, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. והיינו שכל החרמים נתפס בהם קדושה כקודשים. אבל לאחר שנתנן לכהן, הרי אין לכל דבריהן כחולין, כשאר ממונו של כהן. שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ד', כל חרם בישראל לך יהיה. והיינו שכשהכהן זוכה בחרם, הרי הוא שלו כשאר ממונו. שנינו במשנה, רב יהודה בן בתירא אומר, סתם חרמים שלא פירשים לכהנים או לבדק הבית, הרי זה חל לבדק הבית. והחכמים אומרים, סתם חרמים לכהנים. דנה הגמרא בשיטות התנאים שבמשנתנו בדין סתם חרמים. שואלת הגמרא בישלמה רבנן, דין זה של חכמים שסתם חרמים לכהנים מובן? כדי כמה פרשי טעמה היו וטעמה, די רב יהודה בן בתירא, משום שחכמים פרשו את טעמם, וכן דרשו באופן אחר את הפסוק ממנו דרש רב יהודה בן בתירא שסתם חרמים לבדק הבית. אלא הדין של רב יהודה בן בתירא שסתם חרמים לבדק הבית אינו מובן, שהרי לפי דבריו קשה. היי, פסוק זה שנאמר בו, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו שממנו דרשו חכמים שסתם חרמים לכהנים? מה יביד לי? מה הוא רב יהודה בן בתירא דורש מן הפסוק הזה? והקושייה על רב יהודה בן בתירא היא רק מהאיתור של הפסוק ולא ממשמעות הלשון, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, שמשמע שהחרמים שייכים לכהנים. משום שניתן לבאר שמדובר בחרמי כהנים ולא בסתם חרמים. משיבה הגמרא, הפסוק הזה מבעלה נצרח לו לרב יהודה בן בתירא לחדתניה. לדרשה הזו ששנינו בברייתא, נאמר בתורה לגבי שדה אחוזה שיוצאת לכהנים, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, וצריך ביור מה תלמוד לומר. מה בא פסוק זה ללמדנו במה שדימה את שדה אחוזה יוצאת ביובל לשדה החרם? מבאר את הברייתא, הפסוק בא ללמדנו בזה את הדין הבא. מניין לכהן שיקדיש שדה חרמו, שדה שזכה בה מישראל שיחרים שדהו והקדישה הכהן ולא גאלה מיד הגזבר, שלא יאמר הכהן הועיל, ואם לא אגאל את השדה ותיפדה על ידי אחר, הרי יוצא לכהנים ביובל, שהרי דין שדה שהגיע לכהן מחמת חרם היא כדין שדה אחוזה של ישראל, שכתוב כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, משמע ששדה החרם דינה לגבי הכהן כשדה אחוזה, שאם הקדישה ולא גאלה הוא אלא אחר, הרי יוצאת לכהנים ביובל, והרי עכשיו היא תחת ידי שהרי אני מוחזק בה, אם כן תהיה השדה כולה שלי כשתייצא מרשות הקדש ביובל ולא תתחלק לבני המשמר של אותו שבוע. ועל עודינו, קל וחומר שעסקה בלבדי כשתייצא ביובל. אם בשל אחרים אני זוכה, אם בשדה אחוזה של ישראל היוצאת ביובל הכהנים יש לי בחלק, על אף שלא הייתה ברשותי מעולם, אם כן בשל עצמי בשדה שהייתה שלי, ואף כעת היא תחת ידי לא כל שכן, ודאי שעסקה בה כשתייצא ביובל ותהיה השדה כולה שלי. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. שדין שדה אחוזה הוא כדין שדה החרם. ומבאר את הברייתא וכי מה למדנו משדה החרם לשדה אחוזה, הרי אין שום דין בשדה אחוזה שנלמד משדה החרם, אלא מעתה, מעכשיו יש לנו לומר, הרי זה שדה החרם בא ללמד על שדה אחוזה, כמשמעות לשון הפסוק, ונמצא למד ממנו, וכך יד הרשע, מקיש משווה שדה חרמו של כהן שזכה ממה שהחרימה ישראל, לשדה אחוזה של ישראל. מה שדה אחוזה של ישראל שנגאלה על ידי אחד מהכהנים יוצא ביובל מתחת ידו של הכהן שפדעה ומתחלקת לכל הכהנים שבאותו משמר? ואת זה לומדים מהפסוק לכהן תהיה אחוזתו, כפי שלמדנו לאל בדף חפי עמוד ב', שדווקא אחוזתו של הכהן שירש מאביו היא תהיה שלו, אבל שדה של אחרים שהוא גאל אותה מן ההקדש לא תהיה שלו ביובל, אלא היא יוצאת מתחת ידו ומתחלקת לכל בני המשמר. אף שדה חרמו של כהן שהקדישה ולא גאלה, יוצאת ביובל מתחת ידו של הכהן הזה ומתחלקת לאחיו הכהנים. שואלת הגמרא והידך, וחכמים שלמדו מפסוק זה שסתם חרמים לכהנים, מניין להם שכהן שהחרים שדה חרמו אינו יכול לזכות בה לעצמו, אלא היא יוצאת מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים? משיבה הגמרא, חכמים למדו דין זה מחרם החרם. כלומר, כיוון שלא נאמר בפסוק כשדה חרם, אלא נאמר כשדה החרם, יש לדרוש את איתור האות ה' לדין הזה של כהן שהקדיש שדה חרמו. שואלת הגמרא והידך, ורב יהודה בן בתירא שלמד דין זה מעצם הפסוק, מה הוא דורש מאיתור האות ה'? משיבה הגמרא רבי דבל בתאירה אינו דורש מאיתור זה שום דרשה, משום שדיוק זה של חרם, החרם, לא משמלי. הוא סובר שאין זה נחשב איתור כלל. שואלת הגמרא ורבי דבל בתאירה, שלמד מלשון הפסוק כל חרם קודש קודשים הוא להשם, שסתם חרמים לבדק הבית, אם כן דין זה דחל החרם גם על קודשי קודשים וגם על קודשים קלים, שלמדו חכמים במשנה מפסוק זה, מנעלי מניין לומד רבי דבל בתאירה את הדין הזה. משיבה הגמרא רבי דבל בתאירה סבר לי בדין הזה כרבי ישמעאל, המובא במשנה להלן, שמסתירת לשון הפסוק לגבי בכור האם יש להקדישו או לא, כי בפסוק אחד נאמר, כל בכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך, ובפסוק אחר נאמר, אך בכור אשר יובקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו, יש לדרוש שאין חיוב להקדישו לבכור, כיוון שקדושה זו חלה מאליה, אלא שניתן להחרים בכור על אף שכבר חלה עליו קדושה מזמן לידתו. והוא הדין בכל הקודשים שאפשר להחרימם או להקדישם לבדק הבית על אף שכבר חלה עליהם קדושת הגוף. מבררת הגמרא כמי ההלכה במחלוקת התנאים במשנתנו בסתם חרמים. אמר רב הלכה כרב יהודה בן בתירה שסתם חרמים לבדק הבית. שואלת הגמרא ורב שפסק כרב יהודה בן בתירה שוויק רבנן ועוויד כרב יהודה בן בתירה? הוא הניח את שיטת חכמים ופסק כשיטת רב יהודה בן בתירה שהיא דעת יחיד? משיבה הגמרא ברייתא איפכא תניא. רב השנה ברייתא שגרסתה היא להפך מלשון המשנה, כלומר שרבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לכהנים, חכמים אומרים סתם חרמים לבדק הבית, ורב פסק כשיטת חכמים שבברייתא שסתם חרמים לבדק הבית. שואלת הגמרא ורב שאמר את דינו בלשון הלכה כרבי יהודה בן בתירא שוויק מתניתין ועוויד כברייתא, הוא הניח את גרסת המשנה ופסק על פי גרסת הברייתא. משיבה הגמרא רב מתניתין נמי איפכא תניא, רב שנה להפך גם בלשון המשנה, והיינו שגרס במשנה רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לכהנים, וחכמים אומרים סתם חרמים לבדק הבית, ופסק כשיטת חכמים על פי גרסתו. שואלת הגמרא מהי חזית דאפחת מתניתין מקמי ברייתא נפיך ברייתא מקמי מתניתין, מה ראה הרב להפוך את גרסת המשנה ולשנותה כלשון הברייתא? היה לו להפוך את גרסת הברייתא ולשנות בה כלשון המשנה? משיבה הגמרא רב גמרי גמיר, רב קיבל מרבותיו שלשון המשנה שלפנינו משובשת, ויש לגרוס בה להפך מגרסתנו. שואלת הגמרא, יח אם אכן רב קיבל מרבותיו שיש לגרוס, רב יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לכהנים, וחכמים אומרים סתם חרמים בבדק הבית? אם כן, מדוע אמר רב שההלכה כרב יהודה בן בתירא, הלכה כרבנן מי בא אלי? היה לו לומר הלכה כרבנן, שהרי הוא פסק כשיטת חכמים על פי גרסתו במשנה. משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך אמר רב, אני פוסק כשיטת חכמים לפי גרסתי, אבל למי דהפחיתו ותניתו לדבריכם שהפכתם את גרסת המשנה מהגרסה שקיבלתי מרבותיי ושניתם בה, רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים, יש לפסוק שהלכה כרבי יהודה בן בתירא שסתם חרמים לבדק הבית. ויהיה הגמרא מעשה באדם שיחרים את נכסיו בסתם ונחלקו המוראים מה עליו לעשות עם הנכסים. ההוא גברא מעשה באדם אחד החרמינו לנכסי בפומפדיטה, החרים את נכסיו בפומפדיטה, ולא פירש אם החרימם לגבוה או לכהנים. עתה לקמדי רב יהודה, בא אותו אדם לפני רב יהודה, לשאול אותו, מה יעשה עם הנכסים? אמר לי, אומר לו רב יהודה, שקול ארבעה זוזי ואחיל עליו. קח ארבעה זוזים וחלל עליהם את נכסיך, ושדינו בנהרה, ותשליך את המעות בנהר ולשתרו לך, ויותרו לך הנכסים. ואין הכוונה ארבעה זוזים בדווקא, אלא דרך הגמרא לנקוט סכום זה שהוא סכום חשוב. כך אומרים התוספות במסכת יום הדף ממהי עמוד ב' דיבור המתחיל וניברו. מוכיחה הגמרא על מה כסבר מוכח מדבריו של רב יהודה שאמר לו לחלל את הנכסים ולזרוק את המעות לנער ולא אמר לו שיתנם לכהן, שהוא סובר שסתם חרמים הם לבדק הבית כרב יהודה בן בתירא ומחמת כנש לבדותם ולהשליך את המעות לנער. כאילו היו לכהנים אין להם פדיון אלא צריך לתנם לכהן. רבנו גרשום מבאר שמחמת שסתם חרמים לבדק הבית ולא היה בית המקדש קיים, לא הייתה להם תקנה אלא בפדיון ולהשליך את המעות לנער. שואלת הגמרא כמן, כשיטת מי אמר רב יהודה שניתן לחלל את הנכסים על ארבעה זוזים, למרות שהנכסים שווים הרבה יותר מכך? האם נאמר שזה כשיטת שמואל, דאמר, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה? הרי הוא מחולל חל הפדיון ויצא הקדש לחולין, עליו שחיללו בפחות משוויו. דוחה הגמרא ואומרת, אימר דאמר שמואל, מתי שמואל אמר שהחילול חל דווקא באופן שעבר וחיללו על שווה פרוטה? בדיעבד, אבל לכתחילה מי אמר וכשמואל אמר שגם לכתחילה ניתן לחלל הקדש פחות משוויו ואפילו על שווה פרוטה? משיבה הגמרא, אכן שמואל אמר את דינו רק באופן שעבר על הדין וחילל שלא בשוויו של ההקדש. אבל אני מי לדברים אלו שאין לבדות כן לכתחילה, לא נאמרו אלא בזמן שבית המקדש קיים, משום דאז איקה פסיידה, יש הפסד להקדש, אם לא מחללים את הקודשים בשוויים. אבל בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין הפסד להקדש אם פודים את הקודשים שלו בשוויים, כן ניתן לחלל קודשים על שווה פרוטה, על אף שהם שווים יותר ואפילו לכתחילה מותר לעשות כן. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן בזמן הזה ניתן לחלל קודשים שלו בשוויים גם לכתחילה? אם כן, מדוע רב יהודה הורה לחלל את הנכסים על ארבעה זוזים? אפילו פרוטה נעמי, הרי ניתן לחלל גם על פרוטה אחת כמבואר בדברי שמואל. תרץ את הגמרא, מה שרב יהודה יצריכו לפדות בארבעה זוזים, אחמת פרסום המילתא. כדי שיתפרסם הדבר שפדה את ההקדש ולא יבואו ללמוד מן המעשה הזה שניתן ליהנות מהקדש בלא פדיון. והדין הזה נאמר רק בחרמים והקדשות לבדק הבית שיש להם קול וצריך לפרסם שידוע קול שלא נעשית מעילה. אבל בפדיון כרם רווי לא הוצרכו לפרסם את הפדיון כיוון שאין בו קול. אמר אולי יווה יאטה, אם הייתי נוכח באותו מעמד בו יחרים אדם את נכסיו ובא לשאול כיצד לנהוג בהם, הווה יאבין הכולו לכהנים, הייתי אומר לו שייתן את כל נכסיו לכהנים ולא יחללם על ארבעה זוזים, משום שחרמי כהנים אין להם פדיון. מוכיחה הגמרא מדבריו על מה כסבר אולה, ממה שאמר אולה שאותו אדם היה צריך לתת את נכסיו לכהנים, ואף שיחרים את נכסיו בסתם ולא פירש, שהוא דווקא לכהנים מוכח, שהוא סובר כחכמים שסתם חרמים הם לכהנים, ומשום כך אין פודים את החרמים, אלא יש לתנם לכהנים. מקשה הגמרא על שיטת רב יהודה ואולה, בדין חרמים בזמן הזה. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אין דין מכירת עבד עברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. משום שנאמר לגבי עבד עברי, כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היובל יעבוד עמך. והיינו, שזמן עבודתו הוא עד היובל, ודרשו חכמים שדין עבד עברי נוהג רק בזמן שיכול לצאת לחופשי ביובל. אבל בזמן הזה שאין היובל נוהג בו, אין עבד עברי נמכר כלל. וכן, אין דין שדה אחוזה נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. שנאמר לגבי מוכר שדה אחוזתו, ואם לא מצא ידו די, השיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. והיינו ששדה אחוזה שנמכרה חוזרת לבעלים ביובל, ודרשו חכמים שדיני שדה אחוזה נוהגים רק בזמן שהיובל נוהג, אבל בזמן הזה אין את כל דיני שדה אחוזה. והיינו שבכל שדה אחוזה שנמכרה אם רצה המוכר לגואלה חייב הלוקח לחזור ולמכור לו את השדה ולגרע מכסף המכירה על פי חשבון השנים הנותרות עד היובל. ובזמן שאין היובל נוהג אין הלוקח חייב למוכרה למוכר, אלא אם רוצה מוכרה בכל סכום שירצה. וכן דין זה שהמקדיש שדה אחוזה בזמן שבית המקדש קיים וגואלה שצריך לגאול על פי חשבון של 50 סלעים לבית קורס שעורים ל-49 שנים, ואין דין זה נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, דהיינו קודם שגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה. אבל לאחר שגלו השבטים ונתבטלו דיני היובל, כמה מבואר לכמן בדף למד בית עמוד בית, אינה נגאלת אלא בשוויה. ואין דין בתי הרי חומה נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, שנאמר לגבי בתי הרי חומה, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וכמה בית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא ייצא ביובל. דהיינו שבית שנמצא בערים המוקפות חומה, שנמכר ולא נגאל בשנה הראשונה אינו יוצא ביובל, ודרשו חכמים מלשון הפסוק, שדין גאולתו תלוי בזמן בו שייכת יציאה ביובל, כלומר בזמן שהיובל נוהג. והיינו הדין הזה שנאמר בבתי הרי חומה שקופים את הקונה לחזור ולמכור את הבית למוכר אם בא המוכר לגואלו בשנה הראשונה שלאחר הממכר. רבי שמעון בן יוחאי אומר אף אין דין שדה חרמין נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. שנאמר לגבי שדה אחוזה והיה השדה בצעיתו ביובל קודש להשם כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. והיינו ששדה זו יוצאת ביובל לכהנים כדין שדה שהוחרמה לכהנים. ודרשו חכמים מלשון הפסוק שדיני שדה החרם כדיני שדה אחוזה ואינם נוהגים אלא בזמן שהיובל נוהג. רבי שמעון בן אלעזר אומר אף אין דין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. וגר תושב הוא גוי שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודת כוכבים אבל אוכל נבילות. ודיני גר תושב הם א' שאסור לכבוש את שכרו, ב' אסור להונות אותו, ג' גם אם הרג גר תושב אחר בשוגג הוא גולה ומותר לו שיבו בארץ ישראל ומצווה לחיותו ככל אדם מישראל. אז רבי שמעון בן אלעזר אומר אין דין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. אמר רב ביוואי, מה הייתה מה טעמו של רבי שמעון בן אלעזר שדין גר תושב נוהג רק בזמן שהיובל נוהג? התיה הוא לומד דין זה בגזירה שווה מהמילים טוב טוב. כתיב אחד נאמר כאן לגבי עבד עברי שנרצה. והיה כי אומר אליך לא יצא מאימך כי אהבך ואת ביתך. כי טוב לא אימך, וכתיב אתם נאמר שם לגבי גר תושב. אמך יושב בקרבך במקום אשר יבחר באחת שעריך בטוב לו, לא תוננו. הרי שהושבו גר תושב ועבד עברי, וכמו שדין עבד עברי אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, גם דין גר תושב אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. מקשה הגמרא, מברייתא זו מוכח שדיני שדה החרם אינם נוהגים בזמן שאין היובל נוהג. וקשה על רב יהודה ואולה שדנו דיני חרם בזמן שאין היובל נוהג. מיישבת הגמרא לא קשה, אבא מקרקעי, אבא מטלטלי. מה שמפואר בברייתא שדין שדה החרם אינו נוהג בזמן שאין היובל נוהג, נאמר בהחרמת קרקע, שלגבי זה נאמר בפסוק, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, שמפסוק זה נלמד שאין שדה החרם נוהג בזמן שאין היובל נוהג. מה שמפואר מדברי רב יהודה ואולה שדיני חרמים נוהגים, היינו בהחרמת מטלטלין. שואלת הגמרא, והא והרי מעשה דה פומפדיטה שעליה דנו רב יהודה ואולה במקרקעין עמי הווה, מעשה זה היה גם בחרם של קרקע, שהרי אותו אדם יחרים את כל נכסיו, והיינו גם את קרקעותיו, ובכל זאת דנו בדיני חרמים. משיבה הגמרא, מקרקעי דחוץ על הארץ כמטלטלי דארץ ישראל דמי. קרקעות חוץ לארץ הרי הם כמטלטלין שבארץ ישראל, ומשום כך חל עליהם החרם גם בזמן הזה. ודין זה שקרקעות חוץ לארץ דינם כמטלטלין הוא רק לגבי דיני חרמים. משום ששדה חרמים נלמד משדה אחוזה, שכשם ששדה אחוזה אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, כך גם הדין שנאמר בשדה חרמים שאינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, אינו אלא בארץ ישראל. וקרקע של חוץ לארץ יש לו דיני מטלטלין, אבל לשאר דינים, כגון שאין נשבעים על הקרקעות או שאין עונה על הקרקעות, אין לחלק בין קרקעות ארץ ישראל לקרקעות חוץ לארץ. ויש להסתפק לשיטת רבי שמעון לאל בדף כוח עמוד א', שלוויים מחרימים מטלטלין ולא קרקעות, האם יוכלו לוויים להחרים קרקעות שבחוץ לארץ כיוון שאין כמטלטלין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה בפרק השמיני של מסכת ערכין. במשנה הקודמת הובא דעת רבנן שלומדים את דין הקדש עילוי מהפסוק כל חרם קודש קודשים הוא להשם. והקדש עילוי הכוונה שיכול להחרים או להקדיש לבדק הבית דבר שהוא כבר קדוש בקדושה אחרת, בין אם הוא קדוש בקדושת הגוף ובין אם הוא קדוש בקדושת בדק הבית, והוא צריך לתת את טובת ההנאה שבו. מביאה המשנה את דעת רבי ישמעאל שלומד דין זה מדרשה אחרת. אומרת המשנה בסוף דף חפתת עמוד א', רבי ישמעאל אומר, ישנם שני פסוקים סותרים שנכתבו לגבי מצוות בחור בהמה טהורה. כתוב אחד אומר בפסוק אחד, נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך. וכתוב אחד אומר, פסוק אחד נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יובקר להשם בי ואמה לא יקדיש איש אותו עם שור עם סלע השם הוא. ואם כן, אי אפשר לומר שמה שנאמר תקדיש הוא כפשוטו, כלומר שיש מצווה להקדיש את הבכור לקורבן, שהרי כבר נאמר לא יקדיש. כמו כן אי אפשר לומר שמה שנאמר לא יקדיש הוא כפשוטו, כלומר שאסור להקדיש את הבכור לקורבן, שהרי כבר נאמר תקדיש. הכיצד? כיצד יש לפרש את שני הפסוקים? מבאר את המשנה, מה שנאמר בפסוק תקדיש, היינו שמקדישו אתה הקדש עילוי. ניתן להוסיף לו קדושה כדי להעלותו בדמים, והיינו שמקדיש את הבכור לבדק הבית ומעלה דמי טובת ההנאה שבו לכהן. ובמשנה ליל בדף כוח עמוד ב' ביארנו מהו טובת הנאה, שמשארים כמה מאות רוצה אדם לתת לבעלים כדי שיתנו את הבכור לבן ביתו או בן אחותו כהן. ואת הסכום הזה ייתנו הבעלים לכהן בשביל אותו החרם. ומה שנאמר בפסוק לא יקדיש, היינו שיהיה את המקדישו הקדש מזבח. לא ניתן להקדישו לשם קורבן אחר, שהרי כבר חלה עליו קדושת בכור. זוהי המשנה שלנו, האחרונה בפרק השמיני בדף חפתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו עד לסיום הפרק השמיני במסכת ערכין. דנה הגמרא בדרשות של חכמים ורבי ישמעאל בפסוקים שהובאו במשנתנו. שואלת הגמרא, ורבנן שלא דרשו דין הקדש עילוי מפסוק זה אלא ממה שנאמר בפרשת חרמים, כל חרם קודש קודשים הוא להשם, מה הם דורשים משני הפסוקים שנכתבו לגבי הקדשת בחור? משיבה הגמרא, הפסוק שנאמר בו אל תקדיש מבי אל אל אליו נצרח לשיטתם כדי ללמוד שאסור להקדיש את הבחור לשם קורבן אחר, וכדרשתו של רבי ישמעאל. והפסוק שנאמר בו תקדיש, ממנו למד רבי ישמעאל שניתן להקדיש את הבחור הקדש עילוי, מבא אלי פסוק זה נצרח להם לחדתניה, לדרשה ששנינו בברייתא. מניין לאדם שנולד לו בחור בעדרו, שמצווה עליו להקדישו לקורבן על אף שהוא קדוש מלידתו, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך. והיינו, שאף שנולד בכור וחל עליו קדושה מיד בלידתו, מכל מקום יש מצווה להקדישו בפה. שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל שדרש מן הפסוק הזה שניתן להקדישו הקדש עילוי, מניין הוא דורש שיש מצווה להקדישו בפה? משיבה הגמרא, רבי ישמעאל לכן חולק על הלימוד הזה וסובר שאין צריך להקדישו בפה. שהרי אף אם לא מקדיש לי, גם אם הוא לא מקדיש את הבכור, וכי לא קדוש הוא לקורבן, והרי קדושתו מרחם אבא, ביציאתו מרחם אמו הוא כבר קדוש. וכיוון דאף כי לא מקדיש לי קדוש, כיוון שהוא לא מקדיש אותו בפה, הוא הופך מעצמו להיות קדוש, משום כך לא צריך להקדושי, אין מצווה להקדישו בפה, אף לכתחילה. כותב החשק שלמה, שכל המחלוקת היא, בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן הזה שאינו קרב כלל, אין מצווה להקדישו בפה, גם לא לשיטת חכמים. אדרן הלך המקדיש שדהו, אדרן הלך המקדיש שדהו, אדרן הלך המקדיש שדהו, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השמיני של מסכת עירכין, הפרק הלפני האחרון של המסכת, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, הופכים את הדף לדף חפתת עמוד ב', ומתחילים ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה ובהתרגשות את הפרק התשיעי במסכת עירכין, פרק ששמו המוכר שדהו, הפרק החותם את מסכת עירכין על המדלת דפיה. בפרק האחרון במסכת עירכין, הפרק התשיעי, התבארו דיני גאולת שדות ובתים, האמורים בתורה בספר ויקרא פרק חפי, הנוהגים בארץ ישראל בזמן שהיובל נוהג. גאולת שדה ובית נעשית על ידי פדיעתם בכסף מהקונה, ודיני שדה אחוזה ובתי ערי חומה תלויים ביובל. וכיוון שבטל היובל, בטלו מצוות אלו ואינן נוהגות בזמן הזה. היובל נוהג שכל ישראל על אדמתם והשבטים שוכנים בנחלתם. כפי שלומדים מהפסוק האמור בשנת היובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה כתיקונן ולא שגלו או התערבו מקצתן. המשנה הפותחת את הפרק התשיעי בדף חפתת עמוד ב' עוסקת בדיני גאולת שדה אחוזה. שדה אחוזה זה שדה שירשע מאבותיו. ומשנתנו מבארת מאימתי רשאי המוכר לגאול את השדה. בתורה נאמר, המוכר לרעהו שדה בידו לשלם כסף לקונה ולגאול בחזרה את שדהו ואפילו בעל כוחו של הקונה. כשגואל המוכר את השדה אינו משלם את המחיר המלא שקיבל במחירת השדה, אלא מנקה את שווים של השנים שהייתה השדה ביד הקונה. אם לא גאל המוכר את השדה, היא חוזרת אליו ביובל. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק התשיעי במסכת עירכין בדף חפתת עמוד ב'. המוכר את שדהו בשעת היובל בזמן שהיובל נוהג, אינו מותר לגאול, אין המוכר רשאי לגאול את שדהו מן הלוקח אם עברו מזמן המחירה פחות משתי שנים. אבל אחרי שנתיים מיום המכר, רשאי המוכר לפדות את שדהו מן הלוקח אפילו בעל כורחו. שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק תדוו, במספר שני תבועות ימכור לך. שני מלשון שנים מיות רבים שניים, דהיינו שלפחות שנתיים תשעה השדה ביד הלוקח. והשנתיים הללו מעט לעט, דהיינו מיום המחירה עד היום שבא לגאול. מכך שנאמר תבועות למידים שצריך שנים הראויות לתבועה. ולכן, אם אחת משתי שנים אלו הייתה שנת שידפון וירקון, שידפון וירקון הם מיני מכות תבועה, שידפון מכת רוח מזרחית שמפסידה את התבועה ומתרוקנת מן הזרע, וירקון זה מכת יובש המשנה את מרית התבועה לגוון ירוק, ומתברר שלא הייתה השדה ראויה לתת יבול, או שאחת משנים אלו הייתה שנת שביעית שבה אסור לזרוע את השדה, אינו עולה מן המניין. ודווקא אם שנות השידפון והירקון היו בכל העולם, אינם עולות מן המניין. אבל אם רק השדות שבאותה בקעה לקו, עולות מן המניין, ככה תוספות בדיבור המתחיל המוכר. אבל אומרת המשנה, אם הייתה השנה ראויה לתבועה, אבל הלוקח רק נרה, חרש את השדה ולא זרה אותה, או אווירה, או תירה שוממת, ואפילו לא חרשה, שנה זו עולה לו מן המניין של שתי השנים, כיוון שהלוקח הוא זה שהפסיד לעצמו בכך שלא זרה בשנים אלו. דין נוסף מביאה המשנה רבי אליעזר אומר, ובעצם הוא לא חולק על תנא קמא, אלא משמיע דין נוסף, מחרה לו לפני ראש השנה, והיא השדה מלאה פירות, תבועה שטרם נקצרה, הרי זה הלוקח אוכל ממנה שלוש תבועות, זכאי לאכול שלוש פעמים יבולי תבועה, בשתי שנים, בתוך שתי השנים שהשדה ברשותו. התבועה שהייתה בשדה בשעת הקנייה, ועוד שתי תבועות של שנתיים שהשדה תהיה ברשותו. והטעם שנקטה משנה ראש השנה, אף על פי ששנתיים אילו של שדה אחוזה, אינן נמנות לפי ראש השנה, אלא לפי יום המכירה, משום שרבי אליעזר בא לחדש, שאף שלגבי כמה דינים 30 יום שקודם ראש השנה נחשבים כבר לשנה, מכל מקום לעניין גאולת שדה, אין אומרים כן, אלא לעולם צריך שנתיים מעט לעט. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת עירכין בדף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה המוכר שדה הוא בשעת היובל אינו מותר לגאול. מדייק את הגמרא אינו גואל, לא קטני, לא נכתב במשנתנו אינו גואל, שמשמע מכך רק שלא ניתן לכפות את הלוקח להחזיר. אבל אין איסור בדבר, אלא נכתב אינו מותר לגאול. על מה מוכח מלשון זו, דקסבר איסור ענה מעיקה, שסובר התנה של המשנה שיש גם איסור לגאול קודם שיעברו שנתיים, ובכלל האיסור דאפילו קרקוש זוזי, להשמיע כל מטבעות נמי אסור, כלומר אסור למוכר אפילו להראות ללוקח כסף כדי שיתרצה להחזיר לו. ולא מבעי המוכר דקאי בעשה, ולא רק המוכר מצווה במצוות העשה הזו שלא לגאול בתוך השנתיים, דכתיב, במספר שני תבועות ימכור לך, וזהו ציווי למוכר שיתקיים המחר ללוקח לפחות שנתיים, אלא אפילו לוקח נמיקה היא בעשה. גם הקונה מצווה באיסור הזה, משום דבעינן צריך שיתקיים הפסוק שנים תקנה, שנאמר במספר שנים אחר היובל תקנה, ומשמע שתהיה השדה קנויה לו לפחות שתי שנים ולקה. ואין הפסוק הזה מתקיים אם מחזיר לו את השדה קודם לכן. דנה הגמרא במוכר שדה ובשנת היובל עצמה, האם המחר חל? איסור ודאי אין בכך, אלא כל הנידון היו לעניין חלות המחירה. איתמר נאמר בבית המדרש, המוכר שדה ובשנת היובל עצמה, רב אמר מחורה ויוצאה, המחר חל, אבל השדה מיד חוזרת לבעליה והלוקח הפסיד את מעותיו, ואין אומרים שיחזרו המעות משום מקח טעות שהלוקח לא ידע שהיובל מוציא את השדה, משום שזהו דבר המפורסם לכולם ובוודאי ידע הלוקח מכך. כך נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית, ושמואל אמר אינה מחורה כל עיקר, מחירת השדה לא חלה והמעות שנתן הלוקח חוזרות. מה הייתם עד שמואל מברר את הגמרא? מה הטעם של שמואל שמחירת שדה ביובל לא חלה כלל? משיבה הגמרא, יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה מחורה כבר יוצאה? שדה שנמכרה קודם היובל יוצאת ביובל. שיפה כוחו של היובל להוציא שדה מן הלוקח ולהחזירה לבעליה, שדה שאינה מחורה אינו דין שלא תימחר? האם אין הדין צריך להיות שלא תימחר בשנת היובל? ומאחר שהתבהר שזוהי סברתו של שמואל, אם כן נמצא שרף סבר, שאין ללמוד את הקל וחומר הזה. והגמרא מקשה על כך מברייתא. ולרב הסובר שהשדה מחורה, האם לא אמרינן קל וחומר כי אי גבנה? וכי אין אנו אומרים קל וחומר כי אין זה שאמר שמואל והתניה? הרי שנינו קל וחומר כזה בברייתא. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לעמה ויצא חינם אין כסף. דרשו חכמים במסכת קידושין דף ד' עמוד א', שבפסוק הזה התורה באה לרבות שעמה עברייה יוצאת מהאדון משהביאה סימני נערות. אמנם לא התפרש בתורה אם האב רשאי למוכרה לאחר שהביאה סימני נערות, ועל כך אומרת הברייתא, יכול למכור אדם את ביתו כשהיא נערה, שמה תאמר שאדם רשאי למכור את ביתו לעמה מי שהביאה סימני נערות? אמרת קל וחומר, יש ללמוד מקל וחומר שאין הדין כך. ומה מחורה כבר יוצאה עכשיו? בת שנמכרה בקטנותה יוצאת לחירות כשהביאה סימני נערות, שאינה מחורה, נערה שלא נמכרה בקטנותה, אינו דין שלא תימחר? אינו דין שלא יוכל להביאה למוכרה לאחר שהביאה סימני נערות? אם כן קשה על רב, מדוע הוא חולק על הדין של שמואל, שלמד זאת מקל וחומר כאין זה המופיע בברייתא? מתרץ את הגמרא, יש חילוק בין הקל וחומר של הברייתא לקל וחומר של שמואל. דעתם, שם בברייתא לא אדרה מזדבנה. מי שנהייתה נערה שוב אינה חוזרת ונמכרת לעולם, ומכיוון שהיציאה של הנעורים יציאה גמורה היא, אפשר ללמוד מנה בקל וחומר שאין האב יכול למוכרה לאחר שהיא נערה. אבל אחר כאן בשדה החוזרת לבעלים ביובל, אדרה מזדבנה, אפשר לחזור ולמוכרה לאחר היובל. ומאחר שהיובל אינו מפקיע מהבעלים את האפשרות למכור את השדה, סובר רב שאין ללמוד בקל וחומר שאי אפשר למכור בשנת היובל, אלא השדה באמת מחורה ויוצאת. והטעם שהיה פשוט לגמרא ששדה חוזרת ונמכרת, מסביר רש"י, משום שדווקא בשפחה יש דרשה מיוחדת ללמוד שאינה נמכרת לאחר שפחות, דהיינו שהיא יציאה גמורה לחירות. ואף מרשות האב יוצאת, אבל שדה אינה יוצאת מרשות הבעלים, אלא חוזרת לרשות הבעלים, ואם כן פשוט, שהבעלים יכולים לשוב ולמוכרה. מקשה הגמרא מברייתא נוספת על שיטת רב. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רב, שנינו בברייתא, אחר היובל שנים תקנה. הברייתא באה לפרש את הפסוק האומר, במספר שנים אחר היובל תקנה. מה לומדים מן הפסוק הזה? מלמד שמוכרים סמוך ליובל. ממה שנאמר אחר היובל משמע שמוכרים שדה מיד לאחר שעבר היובל. וממה שנאמר שנים תקנה למידים, שאם תקנה שדה תהיה בידך שתי שנים, ואין המוכר רשאי לבדותה קודם לכן. מבררת הברייתא, מופלג מן היובל מניין, זמן רב אחר שעבר היובל מניין שניתן למכור שדה. משיבה הברייתא, תלמוד לומר לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו. דהיינו מכך שמלמד הכתוב שמחיר השדה בשעת מחירתה נקבע לפי מספר השנים שנותרו עד היובל, אם הן רבות ביוקר ואם הן מעטות בזול, כדי שלא יעבור על איסור הונאה אל מול חברו, ממילא משמע שמוכרים בין סמוך ליובל, בין לאחר זמן רב מן היובל. מילא משמע שמוכרים בין סמוך ליובל, בין לאחר זמן רב מן היובל. ומסיים את הברייתא, ובשנת היובל עצמה לא ימכור, ואם מחר אינה מחורה. קשה על דברי רב הסובר שהמוכר שדה ביובל, הרי היא מחורה ויוצא. משיבה הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולפרש לך שכוונת הברייתא שהשדה אינה מחורה לעניין מספר שני תבועות. דהיינו שאין הקונה נשאר בשדה למשך שתי שנות תבועה, אבל מחורה היא ויוצא. אבל המחירה חלה לעניין שהלוקח איבד את מעותיו. מה קשה הגמרא על דברי רב, היא הזדבונה מזבנה. לדעת רב שמחירת שדה ביובל זו מחירה גמורה, מדוע יוצאת מיד ביובל? הרי לכאורה צריך להיות הדין, דה תיקום ברשותי, שתישאר ברשות הלוקח עד בת הר יובל, עד לאחר היובל, ובת הר יובל נייך לשני תבועות, לאחר היובל יוכל ללוקח שנתיים תבועה, ונהדרה, ולאחר מכן יחזיר את השדה למוכר ללא דמים, מחמת הפקעת היובל שעבר, והגמרה מביאה מקור שכך צריך להיות הדין, מי לא טניה, אם לא שנינו כך בברייטה, החלה לוקח שנה אחת לפני היובל ולא הספיק לאכול את השנה השנייה, משלימין לו שנה אחרת, שנה נוספת של אכילת תבועה אחר היובל, מוכח מכך, ששתי שנות התבועה אינן פוקות ביובל, אלא יש לקיימן לאחר היובל, אם כן קשה על רב, מדוע השדה יוצאת מיד ולא נשארת ברשות הלוקח, עד שיוכל שתי שנות תבועה לאחר היובל. מדרצת הגמרא הטעם בברייתא מדברת באכלה שנה אחת קודם היובל, נחית לאכילה, הלוקח התחיל כבר לאכול תבועה קודם היובל. הוא ירד לאכילה, ולכן יש לקיים בו את הפסוק, שני תבועות ככתבו, ולהשלים לו אחר היובל את שתי השנים. אבל אחר כאן במוכר שדה ובשנת היובל, לא ניחית לאכילה, הלוקח לא התחיל לאכול את תבועת השדה, ולכן השדה יוצאת מיד ואינו אוכל שנות תבועה אחר היובל. דנה הגמרא אם לדברי שמואל הלוקח צריך להחזיר את המעות. אמר רב ענן, שמעית מיני דמר שמואל תרתי, שמעתי משמואל שני דינים, חד האח, אחד מהם הוא דין זה המוזכר לאל שהמוכר שדה הוא בשנת היובל עצמה, השדה אינה מכורה, ואידך הדין השני ששמעתי משמואל הוא, שהמוכר את עבדו הכנעני לעובד כוכבים או שמוכרו בחוץ על הארץ, לישראל הגר בחוץ לארץ, דהיינו שמוכרו בארץ ישראל לאדם שגר בחוץ לארץ ועתיד להוציא לשם את העבד, יצא לחירות, חכמים הטילו כנס שהעבד יוצא לחירות. במוכרו לגוי כנסו שצריך המוכר לבדות את העבד מהגוי ולשחררו, ובעבד הנמכר לקונה הגר בחוץ לארץ, התבהר בסוגיית הגמרא להלן האם הכנס לשחררו הוא על המוכר או על הקונה. והטעם שכנסו חכמים את המוכר לגוי, משום שמפקיע את העבד ממצוות, שהרי בעודו אצל הגוי אינו יכול לקיים מצוות. ובמוכר לישראל הדר בחוץ לארץ כנסו, משום שגורם לעבד לעבור על האיסור לצאת מארץ ישראל, או משום שמפקיע אותו ממצוות התלויות בארץ. מוסיף רב ענן, בחדה, באחד מן הדינים הללו אמר שמואל, אדרי זביני, שהמעות חוזרות ללוקח והמקח בטל. וחדה, באחד מן הדינים אמר, לא אדרי זביני, אין המעות חוזרות ללוקח אלא הפסיד מעותיו. ולא ידענה, אי מיני. ואינני יודע באיזה דין משני הדינים הללו אמר שבטל המקח וחוזרות המעות ללוקח, ובאיזה דין אמר שהלוקח הפסיד את מעותיו. אמר רב יוסף, נחזי ענן, בוא אנחנו נבדוק ונפשוט את הספק. מי דתניה בברייתא ממה ששנינו בברייתא מוכר עבדו הכנעני בחוץ לארץ לישראל הגר בחוץ לארץ. יצא לחירות, חכמים הטילו כנס. שהעבד יוצא לחירות וצריך העבד גט שחרור, שטר שחרור מרבו שני. מן הקונה, שמע מינה מדקרי לילה שני רבו. יש ללמוד מכך שהתנא קורא ללוקח רבו, אלמא מוכח, שבמוכר עבדו לחוץ לארץ, נקנה העבד ללוקח ולא אדרי זביני, ואין המעות חוזרות. ומכיוון שפשטנו מהברייתא שבעבד הנמכר לחוץ לארץ חל המקח והמעות אינן חוזרות, נפשט גם החלק השני של הספק בדברי שמואל. וכי כאמר שמואל אחא, מה שאמר שמואל כאן שהמוכר שדה הוא ביובל אינה מכורה, יש לפרש שאינה מכורה ומעות חוזרים, ולא אומרים שהמעות ניתנו במתנה. אומרת הגמרא ורבנן, רבנן שהסתפק באיזה דין אמר שמואל שהמעות חוזרות ולא פשט את הספק מדברי הברייתא שהביא רב יוסף, הרי זה מכיוון שברייתא לא שמיע לי, לא שמע את הברייתא. ודשמואל, ממה שאמר שמואל שהמוכר שדה הוא ביובל, השדה אינה מכורה, משם לא יכול רבנן לפשוט שבדין זה אמר שמואל שהמעות חוזרות ללוקח, שהרי ממאי דאינה מכורה ומעות חוזרים, מניין לנו לפרש בדבריו שאינה מכורה והמעות חוזרים דילמה, שמה יש לפרש שאינה מכורה ומעות מתנה. למרות שאינה מכורה, מכל מקום אין המעות חוזרות ללוקח, אלא נשארות ביד המוכר, במתנה. מדדעה והמקדש אחותו, כמו שמצינו בדין המקדש אחותו, דעית מר, כך נאמר בבית המדרש, המקדש אחותו בכסף, רב אמר מעות חוזרין, מעות הקידושין חוזרות לאיש, שהרי אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, ובהכרח שדעתו הייתה לתת את המעות לשם פיקדון, ושמואל אמר מעות מתנה, המעות אינן חוזרות משום שבוודאי דעתו הייתה לתת לה את המעות לשם מתנה. אמנם לפי האמת שרב יוסף הוכיח לאל בדף חפתת עמוד ב' מהברייתא ששמואל סובר שהמעות חוזרים, יש לומר שהטעם שבמכירת שדה ביובל לא אומרים שהלוקח ידע שהשדה אינה ננקרת ביובל ונתן את המעות לשם מתנה, כמו ששמואל סובר במקדש אחותו, זה משום שאין כל האנשים בקיאים בכך שאין המכירה חלה ביובל. ישנם אנשים שיהיו סבורים כרב שהמכירה חלה ונותנים את המעות בתורת מקח, ומכיוון שלשמואל לא חלה מקח, המעות חוזרים ללוקח, שהרי זה מקח טעות. כך תוספות בדיבור המתחיל, דילמה. בברייתא ליל בדף חפתת עמוד ב' התבהר שהמוכר עבדו לחוץ לארץ, קונסים את הלוקח שיוציאו לחירות. כעת מבארת הגמרא את הדין הזה. אמר לי אביי לרב יוסף, מהי חזית, מה טעם ראית לכך, דקנסינה ללוקח, נקנסי למוכר? מה טעם ראית לכך שכונסים את הקונה ואומרים שאין המעות חוזרות? אלא חל המקח והקונה צריך לשחרר את העבד והפסיד מעותיו. הרי אפשר לומר שנקנוס את המוכר ונאמר שהמעות חוזרות ובטל המקח והמוכר צריך לשחרר את העבד. אמר לי, אומר רב יוסף לאביי, יש ליישב זאת על פי משל הבריות. לאו אכבר הגנב, אלא חור הגנב. לא האכבר הוא הגונב, אלא החור שגרם לו לגנוב הוא הגונב. שכן האכבר לא היה גונב אם לא היה לו חור להטמין בו גניבתו. ובגיטין מבאר רש"י שהחור גורם לגניבה משום שהאכבר ניצול לתוכו מפני רודפיו. כך גם בענייננו. הטעם שכונסים את הלוקח זה מכיוון שהוא הגורם לכך שנמכר העבד לחוץ לארץ. שהרי אם לא היה מוצא המוכר לוקח, אולי היה מוכר את העבד. חזר אביי ושאל את רב יוסף, אילאו אכברה חור המינלי, לולי האכבר שגנב, מאיכן יש גניבה לחור, כלומר בוודאי שהאכבר הוא הגנב העיקרי. אם כן גם בענייננו יש לקנוס את המוכר שהרי הוא מחר את העבד לידי הלוקח. השיב רב יוסף מסתברה, איך דאית אלי איסורה, קנסינן. מסתבר שיש לקנוס את האדם שהאיסור תחת ידו, ולכן קונסים רק את הלוקח משום שהעבד שנמכר לחוץ לארץ נמצא ברשותו. שנינו במשנה הייתה שנת שידפון וירקון או שנת שביעית אינה עולה מן המניין. נרה או אווירה עולה לא מן המניין. אם אחת מהשנתיים הללו שהשדה מצויה ביד הקונה הייתה שנת שידפון וירקון, ומתברר שלא הייתה שדה ראויה לתת יבול, או שאחת משנתיים אלו היו שנת שביעית, אינה עולה מן המניין. וצריך לתת לקונה עוד שנה שיחזיק את הקרקע, אבל אם הייתה שנה ראויה לתבואה אבל הלוקח חרש ולא זרה או הותיר אותה שוממה, השנה הזו עולה לו מן המניין של השנתיים, כיוון שהלוקח הפסיד לעצמו. שואלת הגמרא, אשתא אווירה עולה לו נרה, מבעיה? כותבת המשנה שכאשר הותיר הלוקח את השדה שוממת ולא עבד בכלל, אותה שנה עולה לו למניין שתי שנות תבואה. האם צריכה המשנה לומר ששנה שחרש בה את השדה עולה לו למניין? הרי זה קל וחומר שהיא עולה לו למניין. מדוע כתבה המשנה נרה, דהיינו שחרשה? משיבה הגמרא, נרה, איץ צריך אלי. צריכה המשנה לכתוב נרה. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר. אמרינן לי, שאומרים למוכר, הבא לגאול אב לדמיה ולעיסק. תן ללוקח את דמי החרישה ורק לאחר מכן הלוקח ייצא מן השדה. כמה שמלן? משמיעה המשנה באומרה נרה, ללמד שאין המוכר צריך לתת ללוקח את דמי החרישה מכיוון שלוקח הפסיד לעצמו בכך שלא זרה את השדה. ייתכן לומר שלומדים זאת ממה שאמרה המשנה נרה ואווירה. כשם שבאווירה השאיר אותה שוממה, אין הגואל צריך לשלם כלום, כך כאשר חרש הקונה ולא זרה, אין הגואל צריך לשלם כלום. שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, מחרה לו לפני ראש השנה והיא מלאה פירות, הרי זה אוכל ממנה שלוש תבואות בשתי שנים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי רבי אליעזר. תניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, מניין שהיא מחרה לו לפני ראש השנה, כשהשדה מלאה פירות, מלאה תבואה, שלא יאמר לו המוכר ללוקח כשבא לפדות את השדה בסוף שנתיים, הנח לפני את השדה מלאה תבואה ולא תיטול את התבואה השלישית, כדרך שהנחתי לך, כדרך שהנחתי לפניך, כשם שהבאתי לך את השדה מלאה תבואה כשמחרתי לך. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, במספר שני תבואות תמכור לך. משמע מלשון הפסוק שמקבל הלוקח את כל התבואות שיש בשנתיים הללו. ונמצאים לו למדים שפעמים שאדם אוכל שלוש תבואות בשתי שנים, שייתכן שיקבל שלוש תבואות בתוך שתי שנים, דהיינו התבואה שהייתה כבר בשדה כשכנעה, ועוד פעמיים תבואות של שנתיים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חפטט במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו דין סתם חרמים ומהי ההלכה? שאלה שנייה, אילו דינים אינם נוהגים בזמן שאין היובל נוהג? שאלה שלישית, מה לומדים מהמילה תקדיש? מה לומדים מהמילה לא יקדיש? האמורות לגבי בכור? שאלה רביעית, מתי שנה גרועה אינה עולה למניין שנתיים ומתי כן עולה? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה החילוק לפי רב בין בת שאינה נמכרת בנערותה לבין שדה שנמכרת בשנת היובל? השאלה האחרונה על דף חפטט, המקדש את אחותו, מה דין המעות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה ישור דפינו היומי להיום. יום שני י"ב בתמוז תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה דף חפטט במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ג בתמוז תשע"ט, ונלמד דף ל' במסכת ערכין, הדף ה-30 של המסכת. מרחק 5 דפים ו-4 ימים מסיום מסכת אי רכינה למדלת דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילת דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.